אנשי הביטקוין פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, היום היה לי את הזכות לארח את פאבל עמדין, מנכ״ל איגרה לאבס. איגרה לאבס אולי החברה שמנסה לקחת את המקום של האיתריום פאונדיישן לקספה. איגרה לאבס בונם וירטואל משינס וכלי AI עבור הבלוק דאג הזה שפותח כאן בישראל, והיום כבר יצא לחופשי ונמצא בלא מעט מקומות בעולם. פרק מאוד מעניין על חברה מאוד מבוזרת שעושה דברים לא כל כך שגרתיים. ועכשיו לפרק.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום יש לי את הכבוד לארח את פאבל עמדין, שהוא המנכ"ל של איגרה לאבס. שלום פאבל.
שלום ניר, טוב להיות פה.
אז בוא, למי שלא מכיר, בוא תספר לי קצת מה זה איגרה לאבס, ועל מה אתם, על מה אתם עובדים.
בכיף. אז אנחנו חברה די צעירה, אנחנו פעול לקיום, באנו לקיום ב-2024, אז אנחנו פחות משנתיים בעצם עובדים על מה שאנחנו עובדים. אנחנו עובדים על programmability ב-proof of work, או יותר מדויק, אנחנו בעצם בונים בלוקצ'יין שאנחנו רוצים שהוא ישלב את הגמישות של אתיריום וביטחון של ביטקוין.
ואיך עושים את זה?
פשוט מאוד, אנחנו בונים EVM על קספה בלוקדאג, שקספה זה פרויקט מעולה, ואני בטוח שקהל יד מכיר אותם, אבל גם יכולים קצת לדבר עליהם, כי קספה זה פרויקט שהוא מגיע לעוצמת לב, לדעתי.
אז בוא נתחיל, אז בוא תספר. זאת אומרת, אתם בעצם מתחילים את החברה מתוך איזושהי הבנה שאתם אומרים, יש את הבלוק דאג, אנחנו כל הזמן מדברים על בלוקצ'יין, אז קספה זה בלוק דאג, אבל כאילו יש לנו איזושהי רשת, שהיא רשת מאוד מעניינת, שבעצם יוצאת לדרך איפשהו ב-2021, פרויקט של יוני סומפולינסקי, חברה שנקראת דאג לאבס, ובעצם הם מוציאים, הם החברה נסגרת והם מוציאים את קספה, אבל מה שנוצר לנו כאן, זה נוצר לנו כאן בעצם מטבע דיגיטלי מבוזר, שעובד בשיטה של proof of work, אבל בעצם עובד בקצבים מאוד מאוד מהירים, ואתם אומרים, רגע, חסרה כאן איזושהי שכבה.
בדיוק. חסר programmability, חוזים חכמים בעצם. חסר Turing completeness. אי אפשר לכתוב אפליקציות בעצם בקספה. קספה זה רק תשלומים. קספה, כל הצרכים, זה בעצם ביטקוין משופר. זה יותר מהיר, יותר גמיש, מבחינה טכנולוגית זה פשוט, זה מדהים, כאילו בתור מהנדס אני ממש נהניתי לקרוא את כל המסמכים, את כל הפייפרים שבעצם פרסמו גם מיונתן, גם ממייקל סאטן, גם משי ויברסקי, שזה גם אחד מהמחקרים הכי חזקים שנראה לעכשיו עובדים בתחום. אז כאילו זה אנשים שממש מבינים עניין, והם בנו תשתית מעולה, אבל חסר שם בעצם סביבה כדי לכתוב קוד. אי אפשר לכתוב קוד שם, אפשר רק לשלוח תשלומים, ואפשר לכתוב דברים קטנים פה ושם, איזה סקריפטים, שזה מאוד מגביל. אז אנחנו רצינו בעצם לתת גם לקספה בתור אקוסיסטם, גם למשתמשים, גם בכלל לעולם החיצוני, בעצם מערכת שהיא, שוב, משלבת את הכוח של קספה בתור תשתית, סיקוונסר לצורך העניין, ו גמישות של חוזים חכמים, של אתיריום, של EVM. ובנינו את זה.
ותגיד לי, אז בוא תספר לי קצת על עצמך, איך אתה מגיע לעניין הזה? איך אתה הגעת בעצם לכל התחום?
אני עבדתי בווב 2. כשגרתי בארץ, אני עבדתי בצ'קפוינט. ישבתי שם 4 שנים, נהניתי מאוד, חברה מעולה, למדתי הרבה. אחר כך ירדתי לגרמניה, עבדתי גם בעוד כמה חברות, ניהלתי צוותים, תמיד היה קצת חסר. אז כשב-2017 ראיתי את קריפטו, וב-3 הבנתי שזה מה שחסר. זה תחום מעולה, אפשר לדבר על זה הרבה, כמה הוא מגניב ומרתק, ועדיין מסוכן ומפחיד, ומעליב ומאכזב באותה, כאילו, אבל עדיין אני לא רואה את עצמי עוזב אותו. אז התחלתי לעבוד ב-2017, בווב 3, בניתי כמה חברות, כמה פרויקטים, בגדול עבדתי באתיריום, רוב הזמן עבדתי באקוסיסטם של אתיריום, מכיר שם הרבה אנשים, מאוד מעריך את מה שהם עושים, ויטליק ואתיריום פאונדיישן, וחוקרים שם הם אנשים מאוד, מאוד חזקים, ועדיין נראה לי יש מה ללמוד משם. וב-2024 אני הכרתי כמה אנשים בעצם מדאג לאבס, שהם עבדו שם, והם הסבירו לי שזה בעצם, אני צריך להסתכל על קספה. ואני הסתכלתי על קספה, בדקתי בעצם, עשיתי מחקר, כאילו, בעומק מה קורה שם, ובאמת התרשמתי. והם הציעו שאנחנו בעצם נעשה חברה שאני בעצם הוביל את המאמץ הזה, וכן, ומצאנו כמה מתכנתים ממש חזקים, עדיין עובדים איתנו, וזה בעצם עדיין אותו צוות שהתחלנו איתו, שכן, בנינו את מה שרצינו, והוא עכשיו, כן, ככה מפברואר אנחנו בחיים, ומתפתחים די נחמד, הייתי אומר.
מה בניתם בעצם?
בנינו מכונה וירטואלית, בעצם לקחנו מכונה וירטואלית קיימת בתור רף, שזה בעצם EVM כתוב ברסט, זה שפה עכשיו מאוד פופולרית.
בוא נלך צד אחד אחורה, נסביר קודם כל מה זה אומר מכונה וירטואלית EVM, ואז נסביר את זה.
בסדר, אז מה בעצם, מהו בלוקצ'יין, ומה בעצם, מה אתיריום המציאו בעצם, מה חדש בזה שאתיריום עשו ב-2016-2017? הם בנו מכונה שיושבת בכל נוד, נכון, ביטקוין, אתם מכירים, יש נוד, מריצים את הנוד הזה במחשב, יש נגיד 100,000 נודים עכשיו בעולם, וכל הנוד הזה, כל מה שהוא עושה, הוא בעצם מחבר את הבלוק אחד עם בלוק שני, וככה בונה לך sequential blockchain. אבל מה שויטליק וחבר'ה עשו, הם הכניסו לשם בעצם מכונה וירטואלית, שזה בעצם סביבה, ששם אפשר להריץ כל קוד שאתה רוצה, כמו מחשב שלך, ובעצם בלפטופ שלך יש לך 1,000 מכונות כאלה שבעצם מריצים כל מיני קוד, שבונים לך בעצם סביבה, מערכת הפעלה, ותוכנות, ויישומונים, וכל הדבר הזה גם בנייד יש אותו דבר. אז הם בעצם הכניסו את זה לכל נוד, שגם שרץ עכשיו ב-100,000 מחשבים שבעולם. למה זה חשוב? כי זה אי אפשר, קשה מאוד לעצור את זה, קשה מאוד להשפיע על זה, קשה מאוד לעשות עם זה משהו. כי, וזה מה שאנחנו קוראים לו Unstoppable Permissionless Infrastructure. כאילו זה תשתית שאי אפשר לעצור אותו. זה לא סתם מחשב. כאילו מחשב שלך אפשר לקחת ממך, אפשר לעצור אותו, אפשר להכניס שם כל מיני תוכנות, וירוסים והכל, זהו. על בלוקצ'יין, על פרוגרמבל בלוקצ'יין, אי אפשר להשפיע, אי אפשר לעצור אותו. וזה מאוד, זה מאוד חשוב, אנחנו מאוד מאמינים בזה בעצם, שזה בעצם עתיד של תוכנה, דסנטרליזיישן.
אז בעצם את הקונספט הזה אתם לוקחים, ומחליטים לבנות אותו מעל קספה, למה לעשות את זה? הרי יש EVM באתריום, זה עובד יפה והכל בסדר.
זה לא עובד יפה, זה לא מהר, זה מאוד קשה לשדרג אותו, כי זה בעצם תוכנה שלא השתנתה כל כך מ-2017, זה בעצם 10 שנים פחות או יותר אותו קוד, כי ברגע שאתה שם מיליארדים באיזשהו תוכנה, פתאום לא נותנים לך לשנות אותו כל כך, כאילו יש לך אחריות, ואני מבין את זה, זה לא דבר רע. אבל מה שטוב בקספה, הם הצליחו גם לשמור פחות או יותר על אותם עקרונות, כאילו ביטחון, זה עדיין יציבות, אבל הם הצליחו להכניס שם דברים טכניים חדשים, שאין אותם לא בביטקוין, לא באתיריום, לא בכל בלוקצ'יין אחר. אז זה היה בעצם היה שווה מאוד לקחת, וזה גם, וצוות מאוד, מאוד קטן, מדבר על קספה קורטים, הם מתקדמים מאוד מהר, והם פותחים לכל מיני רעיונות, הם מקשיבים, אפשר להגיד להם, חבר'ה, זה מה שאתם בונים פה, זה לא כל כך אידיאלי בשביל אינטגרציה, אולי תעשו ככה וככה. עם אנשי ביטקוין, עם צוות של ביטקוין, אי אפשר לדבר. קודם כל זה מאוד מבוזר, ואין שם איזשהו מישהו שאפשר לדבר איתו ולהשפיע עליו. ואגב, עכשיו את כל העניין הזה של קוונטום סקיוריטי, יראה לנו אם בכלל ביטקוין יכול להשתדרג. יכול להיות שאנחנו בברוך רציני, וביטקוין כבר עבר את השלב שאפשר לעשות איתו משהו. אז כן, קספה זה פשוט, זה the best of the both worlds.
ואז בעצם, אז מה בעצם, זאת אומרת, בניתם EVM על קספה, ומה בעצם ה-EVM הזה עושה היום? זאת אומרת, רצים עליו, מה, מי רץ עליו, מה קורה שם?
יש לנו, פעם אחרונה כשספרתי, יש לנו 15 פרויקטים באקוסיסטם, שהם הריצו פרוטוקולים שלהם על איגרה. יש פרוטוקולים שמתעסקים עם decentralized finance, כאילו שזה בעצם
פיננסים מבוזרים, DeFi.
פיננסים מבוזרים, בדיוק. פיננסים מבוזרים, יש גם יש קצת פרויקטים מעניינים שמתעסקים עם RWA, עם compliance, עם יש משחקים, יש Hyperliquid clone שעובדים עליו עכשיו, הוא דווקא הוא רץ בטסטנט. אז יש action. בעצם אנחנו התחלנו, השקנו את זה בפברואר-מרץ, אז בעצם אנחנו ככה, בוא נגיד חודש וחצי בעצם בפעולה. אז זה מאוד, הכל מאוד עוד חדש לנו, הכל מתפתח, כל יום יש או פרויקט חדש, או שמדבר איתנו, או יש ליקווידיטי, יש עניין מאנשים חיצוניים, כאילו זה מאוד מאוד חי ודינמי הדבר הזה.
תגיד, אני חייב לשאול אותך, אז איך, סליחה על הבוטות, אבל איך עושים מזה כסף?
לצוות, לאנשים, או שאנשים שעובדים על זה.
לא, לחברה עצמה, זאת אומרת, אתה יודע, אני כאילו, כשאני מסתכל על חברות, אתה יודע, Open AI, היא מוכרת לי איזה, אתה יודע, בפרויקט, נניח, בפרויקטים של דקסים, אז יש להם איזשהו פי, איך, מזה שאתה מייצר תשתית ובנית EVM, כאילו, אתה יודע, אני מסתכל על זה, זה מרגיש לי כאילו נכנסת לנעליים של Ethereum Foundation בעניין הזה, ו-Ethereum Foundation, אנחנו יודעים מהם עושים כסף, מה-Ethereum שהם החזיקו מ-day one, ומדי פעם עושים ליקוידציות, אבל אתה לא Ethereum Foundation, אז בגלל זה אני שואל, איך עושים מזה כסף?
אנחנו גייסנו גם ממשקיעים פרטיים בשנה שעברה, ועכשיו אנחנו גם השקנו את טוקן, שזה גם הביא לנו, מספיק כסף כדי להיות בחיים עוד שנה פלוס לפחות, בלי למכור אף איגרה, אבל יש לנו טוקן שהוא נקרא איגרה, שאנחנו כן יכולים למכור אותו אם רוצים, כרגע פשוט אין צורך, כרגע אנחנו בבנייה של טרז'רי, מה שנקרא, אז גם מזה. הדבר העקרוני בטח זה תשלומים, בעצם כל טרנזקציה, עולה קצת כסף. זה מאוד, זה מחיר מאוד נמוך, זה מה אנחנו ברמה של בייז, בטח הרבה יותר זול מאת'ריום, הרבה יותר זול אפילו מארביטרום, ואנחנו, חלק מזה הוא מגיע לארנק של אסוסיישן, מה שנקרא, כי בעצם מאחורי את כל העניין הזה, זה ארגון. זה ארגון שהוא מיוסד בשוויץ, זה מאוד חשוב לנו, כי אנחנו רצינו שיהיה לנו בעצם תשתית חוקית מאוד ברורה, אנחנו לא רצינו להיות בעצם, אתה יודע, פנקיסטים בעניין הזה, אנחנו רצינו להיות מוכנים בעצם לעבוד עם אנשים רציניים, לחתום איתם כל מה שצריך, אז בעצם בגלל זה אנחנו עשינו חברה, ארגון בעצם בשוויץ, וכל מה שאנחנו עושים זה מאוד, מאוד מסודר. הייתי אומר, אנחנו אפילו יותר מסודרים מכמה חברות ווב 2 שעבדתי בהן. אז כן, עושים כסף מכל טרנזקציה שבעצם שהיא קורית בתשתית, בצ'יין.
איך נראה המודל העסקי של זה? זאת אומרת, לכמה, ככל שאתה יכול להיכנס לזה, לכמה כאילו לכמה בעצם מחזור הרשת צריכה להגיע, כדי שאתם כחברה תוכלו להגיד, אוקיי, בסדר, אנחנו חברה רווחית, ואנחנו רצים קדימה.
טרנזקציה בשנייה. טרנזקציה בשנייה או בשתי שניות. כשאנחנו מגיעים לכזה ווליום, אנחנו כבר במקום טוב. ותשתית טכנית יכול לתמוך כרגע עד ל-3,000 טרנזקציות בשנייה, וקספה מאפשרת, תתאפשר עוד מעט עם החארדפורק חדש שהוא קורה ביוני, לא, לא, סליחה, זה רק הכנה, אבל נראה לי אנחנו כן נגיע ל-100,000 טרנזקציות בשנייה בשנה הזאת, אבל לא רוצה להגיד בשביל קספה קורטים מה בעצם, מה יקרה מתי, מה שאני אומר, יש לאן לגדול.
יש לאן לגדול. אני חושב על זה, קספה בעצם, ראינו אותו מתחיל ב-2021, כפרויקט ככה שאתה יודע, שיוצא באיזשהו פייר לונץ' כזה, והחברה אומרת, יאללה, אנחנו משחררים את המדענים, משחררים את כולם, וזה נהיה ממש פרויקט קוד פתוח, ופרויקט מאוד זה, וראינו את הטוקן שלה, את קאס ממרי, עד לאזור ה-18 סנט, והיום הוא נסחר באזור ה-3 סנט, ואנחנו לא רואים איזשהו על סיזן באופק או משהו כזה, מה אתה רואה מבחינת העתיד של קספה, לאו דווקא מבחינת השערים, יותר מבחינת השימושיות, גם שערים אפשר, אבל מבחינת השימושיות, מבחינת היכולת לעשות בזה דברים, ולמה, ואם אנחנו נמצאים, אתה יודע, בעולם של קונסולידציה, שאנחנו הולכים, אתה יודע, ביטקוין דומיננס עולה, ואתה יודע, כל מה שלא ביטקוין, אז איתריום, מה, איפה המקום של רשתות כמו קספה, ואתה יודע מה, כאילו איפה המקום של לייר 2 על רשתות, שהם לא ביטקוין ולא איתריום.
אני אתחיל מסוף, כי יש לי קצת אתגר תמיד עם מושג של Layer 2. Layer 2 בעצם זה מערכת, זה רשת שבנו אותו על בסיס אתיריום, שיש את הסיקוונסר משלה. זאת אומרת, סיקוונסר זה בעצם מערכת שמסדרת את הטרנזקציות בסדר מסוים. ובעצם, כשאתה עושה את זה, זאת אומרת שאתה גם שולט במחירים וברווחים של היוזרים שלך. אני לא אכנס לזה בעומק, אבל עובדה שכשיש לך סיקוונסר משלך, אתה בעצם קצת לוקח ביזנס מהרשת העקרוני שאתה רץ עליה. זה מה שקרה בעצם בעולם של Layer 2, שהם כולם לקחו הרבה עסק מאתיריום, ואתיריום לא יכל לעשות עם זה שום דבר. פה אנחנו עובדים עם פרדיגמה שונה לגמרי, לחלוטין. אנחנו בנינו מה שנקרא based roll-up. זאת אומרת שהסדר שלנו, sequencing שלנו, זה אך ורק בקספה. קספה קובעת. אנחנו, אין לנו sequencer, וזה גם בעצם, אנחנו עשינו את זה בכוונה. אין לנו sequencer משלנו, אנחנו סומכים על קספה, וכל תשלום שאנחנו לוקחים בעצם על טרנזקציה, חלק ממנו אנחנו שולחים למיינרים של קספה. אז בעצם קספה גם מרוויחה מזה. וקספה בכלל מרוויחה מזה שיש פרויקטים שהם בונים, שיש אקוסיסטם, זה גם חשוב מאוד, אתה אמרת בעצם, שאנחנו סוג של Ethereum Foundation, ואני כן, אני חייב להגיד שאנחנו לפעמים רואים את עצמנו בתור סוג של קרן כזה בעולם של קספה, כי הרבה אנשים באים אלינו כדי לדבר על אינטגרציה, על קספה, כי בעצם זה חזק מאוד שיש שם שלטון מבוזר כזה, שזה מאוד decentralized, קספה, אבל הצד חלש, בעצם trade-off פה, שאין לך עם מי לדבר, עם מי לסגור, אין לך בעצם גוף שיכול באמת לעשות איזשהו אומץ שיווקי, כאילו משהו לקדם, או לעשות אינטגרציה נגיד עם קסטודיאן, כמו Fireblocks למשל, אנחנו מדברים איתם עכשיו, כי זה מאוד חשוב שאנחנו נביא בעצם את הפתרונות רציניים לעולם של קספה. אז פה בעצם אנחנו מנסים לקדם אותם גם בעניין הזה, אבל שוב, זה מאוד חשוב להבין שאנחנו חברה נפרדת, אנחנו לא קספה, אנחנו, כמו שאומרים, מצליחים או נכשלים לבד. קספה זה גוף נפרד, אנחנו מאוד שמחים שזה ככה, שהם עצמאים ויש להם בעצם טיימליין משלהם. אז לשאלה שלך בעצם, מה קספה מביאה לשולחן? מבחינה טכנית זה עדיין תשתית שהוא יוניקי. גם סולנה, גם אתיריום, גם ביטקוין, הם לא, כאילו, הם לא שווים. אני לא אומר, כאילו, זה, ככה נוצר המצב, אבל זה גם לא, למהנדס זה מספיק, נכון? מהנדסים מפסיקים לשמוע עכשיו ואומרים, אוי, איזה יופי, אני עכשיו בודק את קספה ובונה רק על קספה. אנשי עסקים לא עובדים ככה. ואני גם, כאילו חלקית, אני גם איש עסקים, אני בעצם בתור מנכ״ל, אני חייב בעצם גם תמיד להסתכל על חלק עסקי ואספקט עסקי לפני כל דבר אחר. ולצערי, זה שיש לך תשתית כל כך חדשנית, זה לא פותר לך בעיה עסקית. אני מסכים איתך, וזה יש אתגר. אני לא אומר לך שיש פתרון מיידי, שבקספה מחר בעצם תתפוס חלק שוק פי 10 או פי 1,000 ממה שיש עכשיו. אנחנו עובדים על זה, אנחנו בעצם חלק מזה, אנחנו רוצים מאוד לקדם את קספה וצד טכני וגם צד מוצרי שלה, ולהביא אותה לעולם החיצוני. אנחנו מדברים כל הזמן עם אנשים שהם אף פעם לא שמעו על קספה, אנחנו בעצם מקדמים אותה. גם פודקאסט הזה בעצם זה חלק מהעניין, אנחנו מאוד רוצים שאנשים גם בארץ יסתכלו על קספה, כי זה בעצם זה פרויקט ישראלי. וזה אחד מהדברים הכי מגניבים שקרו בתחום, פשוט בעיה שלא היה שם איזה קרן, כמו פרדיים, או כמו איזשהו ויסי, שבעצם השקיע איזה 50 מיליון אך ורק בשיווק, ככה שאתה תשמע על קספה בטלוויזיה, או בכל פינה יהיו לך שלטים על זה. זה לא קרה. זה עדיין כאילו פרויקט כזה נישי, שמגיע לו הרבה יותר לדעתי.
תגיד, למה איגרה לבס? למה קראתם לחברה איגרה לבס? איגרה רמה, בירה עמיקתה, מה יש לנו?
בדיוק, נו. הבנת, כן, בדיוק. זה הביטוי, כאילו, מלמעלה למטה. כאילו, אנחנו מאוד, מאוד אהבנו את זה, שזה משחק מילים, וגם איגרה בכל בעצם שפה סלאבית, זה משחק. זה משחק, איגרה, בעצם. אז זה גם מאוד, כי יש לנו שורשים גם בארץ, גם, כאילו אני, במקור אני עליתי מרוסיה בשנת 2000, ורוב האנשים אצלנו בצוות הם גם בעצם עולים רוסים, אבל מנסים לשלב את זה, מנסים לשלב גם ארמית וגם רוסית, גם רסט, שזה שפה שאנחנו כותבים את כל הקוד שלנו, יש פה משחק שפות.
הבנתי, אז בוא נחזור שנייה אחת, בוא נחזור שנייה למה שאתם עושים, ובתקופה האחרונה אתם לא רק מתעסקים ב-EVM, אתם גם עושים צעד ראשון לכיוון של AI.
נכון.
אז מה בעצם המוצר? תספר קצת.
שמע, זה כבר ברור לכולנו, ודווקא יונתן סמפלינסקי דיבר את זה לפני כמה שנים, שמשתמשים הבאים של קריפטו, של פייננס המבוזר, זה אגנטים, סוכנים, סוכני AI. זה כבר קורה. זה כבר הרבה יותר נוח לעבוד עם סוכן מאשר לעשות לך ארנק, לשמור על מבטחים, לעשות טרנזקציה, לחתום על טרנזקציה שאתה לא מבין, כי רוב הטרנזקציות עדיין, מה שנקרא, משתמשים בבליינד סיינינג, אתה לא בעצם רואה בעצם את הקונטנט שאתה חותם עליו. בכלל, כאילו, ה-user experience בקריפטו זה דבר מאוד מאוד בעייתי. אז סוכנים פותרים לך את זה. אני לא אומר שיש כבר פתרון היום שיש לך 100% ביטחון על מפתחות שלך, ושיש אחריות על זה שסוכן לא ימכור לך איזה כל הביטקוין שלך בגרוש. עדיין יש, עובדים על זה, זה בפיתוח, אבל אני רואה כל כמה, הרבה אנשים מבריקים עובדים על זה, יש לי, אני מאמין שעוד שנה, שנתיים, בעצם רוב המשתמשים יהיו אך ורק סוכני AI, on-chain. אז אנחנו מכניסים את זה כבר עכשיו, יש פה כמה אספקטים, דבר אחד זה ביצועים, נכון, אתה צריך שיהיה לך בעצם, שסוכן שלך יעשה.
רגע, אבל קודם כל, מה המוצר עושה? למוצר קוראים הירו, נכון? למוצר קוראים הירו, נכון? מה הירו עושה בעצם?
אז בוא נחשוב, אין לזה שם, אבל כן. בוא נחשוב, בוא נגיד מה אפשר לעשות. פשוט מאוד, תחשוב שיש לך בנקאי, חכם, משלך, שאתה נותן לו כסף אתה נותן לו הגבלות, מה אפשר לעשות, מה אסור לעשות, כמה כסף אפשר לבזבז, כמה אסור לבזבז, והוא מוציא לך בעצם סטרטגיה הכי טובה, איפה לקנות, מה למכור, איפה להחזיק, כמו שנגיד עכשיו, לפני יומיים, בעולם קריפטו, היה איזה דרמה, שבעצם אפשרה להרבה אנשים להרוויח, כי בעצם היו, מה שנקרא ארביטראז' מאוד, מאוד מעניין תוך יומיים, שסוכן ימצא לך מיד. ואתה לא צריך להתעסק עם זה, כל מה שצריך ככה לבדוק, באמת כאילו כמה דקות לבדוק שזה make sense, ואתה מאשר לו, וכל השאר הוא מבצע לך. אתה רוצה לשלם לאחיינית באיזה מדינה שאין שם באמת כרטיסי אשראי, או יש כרטיס אשראי, אבל זה עולה $10 לכל טרנזקציה, אתה משלם. אתה רוצה לשלם לעובדים שלך, אתה יושב בתור כמוני, נגיד, אתה משלם משכורות, אתה כל בודק כל טרנזקציה שאתה שולח באמת לארנק הנכון, שיש לך אינבויס, שיש לך חשבונית, שיש לך כל דבר שצריך מסמכולוגיה, במקום זה יש לך סוכן AI, שעושה לך את כל זה בצ'אט, אתה כותב לו, בוא נעשה payroll, הוא שואל אותך, יש שינויים, או שזה אותם מזכורות שבחודש שעבר, אותם מזכורות, אותם ארנקים, לא, דווקא תומר ארנק שלו השתנה, עכשיו יש לו איזה חדש, בסדר, לקחתי את זה, אז בוא תבדוק שאני עושה הכל נכון, טה-טה-טה-טה-טה, אוקיי, תשלח. אתה מבין, כאילו, זה בעצם במקום שעות וימים שאנחנו עכשיו מבזבזים, כשאנחנו, מי שעובדים עם פייננס מודרני, לא משנה אם זה ויב 2 או ויב 3, עכשיו הכל סוכן יכול לקחת על כתפיים הווירטואליים שלו. זה סופר מגניף, אני עובד עם זה כל יום, זה בעצם, זה חלק מהרוטינה שלי, יש לי סוכן שאני בניתי לעצמי, והוא עובד על איגרה גם. ברגע שאנחנו, שיהיה לנו מספיק בעצם פעולה, מספיק אינטגרציות, אנחנו עוד לא שם, כי עדיין רוב הליקווידיטי, רוב הכסף בעולם זה בעולם של אתיריום. רוב ה-decentralized finance עדיין עובד באתיריום ואתיריום layer 2. אנחנו מאוד רוצים למשוך ולרתק את סוכנים בעצם לעבוד איתנו, באיגרה. אנחנו רוצים להיות agentic first infrastructure בעצם. אנחנו רוצים להיות תשתית לסוכני AI. ועובדים על זה כל יום, יש לנו כבר סטנדרטים שאנחנו מימשנו, יש לנו כבר פרוטוקולים שאנחנו התקנו באיגרה, אז זה בעצם, זה חלק מהבקלוג ורוד מאפ שלנו.
אוקיי, ומה הכיוון, כאילו לאן איגרה לוקחת בשנה, שנתיים הקרובות, איפה אתם תהיו בעוד שנתיים, שלוש, מה הדברים שאתם הולכים לפתח ולעשות?
וואלה, יש כל כך הרבה מגניבים, יש דברים שהם פחות מגניבים, אבל חייבים לעשות אותם, זה quantum security למשל, זה כבר לא אופציה, זה חובה, כל בלוקצ'יין, כל פרויקט שהוא קריפטוגרפי, הוא צריך להשתדרג ולתמוך בquantum signatures, מה שנקרא, זה בעצם, אנחנו נהיה שם בעוד שנתיים בטוח, אנחנו רוצים לשדרג את המערכת וירטואלית שלנו, בעצם שתהיה עוד יותר מהירה, ותתמוך ב דברים מקביל, בטרנזקציות מקבילות, שבעצם כמה סוכנים יכולים לעבוד במקביל, אז שאנחנו יכולים בעצם לתמוך באומס רציני, אם אתה רוצה 1,000 סוכנים שעובדים בכמה שניות שיעבדו, בעצם זה חלק מאוד, מאוד חשוב. אנחנו רוצים לעשות אינטגרציות עם גופים שהם מספיק גמישים, גופים פיננסיים שהם מספיק גמישים כדי לעבוד עם ויב 3, זאת אומרת, יש trading desks, בנקים, שהם מאוד רוצים להיכנס לקריפטו, הם מאוד רוצים את המסילות האלה, אבל הם גם רוצים שזה יהיה בעצם גם חוקי, גם קשר לכל עניין. שזה יעבור אודיט, וזה מאוד חשוב. בגלל זה אנחנו בחרנו ב-EVM למשל. EVM זה לא מכונה וירטואלית הכי מגניבה, אבל היא תואמת לתהליכים שקיימים עכשיו בגופים פיננסיים גדולים, ומאוד חשוב להיות לנו בעצם compatible איתם, מה שנקרא. Compliance זה גם חלק חשוב. אז אנחנו רוצים לעבוד עם גופים כאלה, אנחנו רוצים שבעצם שיהיה לנו לפחות חצי מיליארד TVL, כי זה בעצם, כי משם מתחיל פעולה אמיתית, אנחנו רוצים להיות מסילה לנאו-פייננס, לפיננסים מבוזרים חדשים. אנחנו גם מאוד רוצים שאנשים יוכלו להשתמש בנו כדי לשלוח כסף מאירופה לישראל, כי זה עדיין, אתה יודע יותר טוב ממני, עד כמה זה מאתגר.
אנחנו נראה stable coins או real world assets שרצים על באמצעות התשתית שלכם או באמצעות או על קספה, זה משהו שנראה ברודמאפ שלכם, כי היום אתה יודע אנחנו כבר רואים, אתה יודע אנחנו רואים את הנאסדק שקיבלה אישור לסחור בנכסים על הבלוקצ'יין ואת NYSE, ובסוף אתה יודע הם כשהם מסתכלים על פלטפורמות הם אומרים טוב אנחנו רוצים על איתריום או חלקם על סולנה קצת, אבל בעיקר על איתריום, אז אתם רואים כאילו איזשהו מייגריישן כזה שגופים גדולים כאלה בעצם ירוצו באמצעות התשתיות שלכם?
כן. אנחנו כבר...
תשובה הכי ארוכה בפרוט, זה לא ספק עד היום.
אנחנו כבר מחוברים להייפרלי, שזה בריץ' מאוד ידוע, וזה בעצם מביא לנו סטייבל קוינס כבר היום. כבר היום יש לנו USDT ו-USDC ו-USDS, שזה XDAI. כבר אפשר לעבוד איתם, כבר אפשר להשתמש. בחודש הבא יהיה לנו בעצם לנדינג פרוטוקול, שזה גם יאפשר לאנשים להשתמש בקספה בתור קולטרל, ובעצם לעשות, לקחת הלוואות בסטייבל קוינס, אז זה כבר קיים. זה לא ברודמאפ, זה כבר קיים, זה כבר קורה, זה כבר עובד, אנחנו כבר מוכנים לאינטגרציות. אם יש לנו דקה, יש לי קצת אנקדוטה קטנה על הייפרלין.
מה?
אני לא יודע אם... אתה בטח עוקב אחרי הדרמה שעכשיו קורית בעולם DeFi. יש בעיה מאוד גדולה באדיה.
בוא ננסה להרחיב איזה מהדרמות, כדי שגם המאזינים...
קלפ דאו. תכלס, יש... כן, מישהו פרץ שוב פרץ בגשר. הברידג'ים, גשרים, זה דברים, זה עדיין חלקים הכי חלשים בתשתית של קריפטו, בתשתית של DeFi. אז עכשיו התברר, וזה נזק מאוד רציני שנגרם ועוד...
בוא נרחיב לגבי זה שנייה, אנחנו מדברים על 295 מיליון דולר שנגנבו באמצעות אקספלויט לקלפ דאו. קלפ אגב זה עצות, נכון?
בדיוק.
מדהים. אז לצורך העניין, ולצורך העניין אני מבין שגם היה נזק משמעותי מאוד לאווה בהקשר הזה, כי אנחנו היה לנו איזשהו אפקט של הדבקה בעצם שהם, קלפ דאו היה קשור מאוד לאווה, אז אוקיי, אז אנחנו מדברים על אקספלויט, כנראה צפון קוריאני, גניבה של כמות גדולה מאוד של איתריום, שהיה ריסטייקט, היה בריסטייקינג, אוקיי, אז זה ההקדמה, מעולה. אז בוא תיקח את זה מכאן.
מעולה, וזה, כן, וזה יוצר הרבה, מה שנקרא bad debt, עכשיו שזה בעצם, שזה ידבק וזה עוד יתפתח, ואף אחד לא יודע בעצם מה הסקופ של נזק, וממה זה הכל... ממה זה נגרם? איך בעצם קוריאנים תקפו את זה? כי בבריץ' הזה, ספציפית, היה ולידטור אחד מתוך אחד. כמו שאומרים, let that sink in, אחד מתוך אחד. יש לך חתימה, אחד מתוך אחד חתימות. זה ביטחון של 300, כן, של הפריצה של הבריץ' שהיה לו מאות מיליונים. I cannot even, מה שנקרא. אין לי מושג, אני לא מבין איך... תראה, אני לא רוצה פה לרקוד על מה שנקרא, כאילו, לוויה.
דם.
אני מבין, כן, זה
יש... דם בדולרים.
אבל יש פה משהו, יש פה תחום להשתפר, מה שנקרא. באמת, אנחנו דיברנו עם Layer Zero. זה בעצם Layer Zero, הספק שהוא בנה את הגשר הזה, עם הקונפיגורציה כזאת, אחד מתוך אחד, זה Layer Zero. אנחנו דיברנו איתם לפני, נראה לי, חצי שנה. וקיבלנו הצעת מחיר מאוד מכובד, כאילו מאוד גדולה, שאנחנו לא יכולנו בעצם להרשות לעצמנו, כי אנחנו מאוד שומרים על כסף, אנחנו ישראלים בסופו של עניין, נכון? אנחנו לא בזבזנים בכלל. אז אמרנו, בסדר, בוא, קמצנים, לא משלמים כזה, למרות Layer Zero, נראים מצוין. הלכנו עם Hyperlain, שזה צוות יחסית חדש, אבל בדקנו אותם, עשינו due diligence, ראינו שהם יודעים, מבינים עניין, קוד בסדר וקונפיגורציה בסדר. ודווקא יש לנו עכשיו שלושה ולידטרים, ואנחנו עובדים על להוסיף עוד שתיים ולידטרים השבוע. אז יהיה לנו חמישה ולידטרים. ותאמין, יש לנו הרבה פחות liquidity מ-300 מיליון דולר. מאשר היה לקלפ דאו. אז, אבל מה שנקרא better safe than sorry. אז הלכנו בעצם עם Hyperlane מתוך קמצנות. שילמנו, כן, שילמנו רבע מלייר זירו, וקיבלנו מוצר הרבה יותר בטיחותי. ככה זה. אז קמצנות היא לפעמים משתלמת.
אני חייב להגיד לך שיש מונח, זה קוראים לזה הנדסת חסר. הנדסת חסר.
בדיוק, כן. הנדסת חסר, אנחנו מאוד, אוי, אנחנו מבינים בזה.
כן.
אנחנו יודעים לבנות. AI מאוד עוזר בזה, אגב, כאילו עכשיו אפשר לבנות איזשהו אב טיפוס, באמת תוך כמה ימים, וזה דברים שלא היו שירים לפני שנה. זה מאוד עוזר לנו, באמת, כאילו המהפכה שקורית עכשיו עם agentic coding, המחתכים שלנו עובדים עם זה יום-יום, אנחנו משלמים הרבה לאנתרופיק ו-OpenAI, אבל כל דולר שם הוא משתלם כאילו פי עשר.
אני רוצה לשאול אותך אולי שאלה אחרונה בהקשר הזה, זאת אומרת, אתה אומר, תשמע, אנחנו בונים תשתית משמעותית מאוד ל-EVM על קספה, ואנחנו מאפשרים בעצם לסוכני AI להשתמש בתשתית הזאת ולהשתמש בתשתיות אחרות, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך את הדבר הכי פשוט בהקשר הזה. אז אוקיי, אז ניקח את הסוכן AI הזה, ונשתמש בו עם פייפל ועם בנק רגיל ועם החשבון מנהל, למה לא? למה אנחנו צריכים דווקא את התשתית הזאת?
זה שאלה מצוינת, וכל אחד יש לו בעצם, הוא מחליט אם חשוב לו שבאיזשהו שלב פייפל יכול לסגור לו את החשבון, בלי שום הסבר, או לעצור את התשלומים, כי בעצם מצב גיאופוליטית השתנתה, ומה שנקרא, אני יודע יותר טוב ממך. אתה יודע, כל אחד מאיתנו כנראה חי את זה, במיוחד בקריפטו. המומנט כשמרימים לך בעצם, מתקשרים לך מהבנק ואומרים, סליחה, התשלום הזה לא, אנחנו לא מעבירים אותו, או החשבון שלך חסום, כי ככה וככה. ואנחנו כולם יודעים שברוב המקרים זה שטויות, אין לזה באמת סיבה, חוץ מבעצם זה שבנק זה מנסה להיזהר מאוד ולהיות הכי בטוח שבעולם. אז אם תהיה לך תשתית פיננסית שלא מאפשרת את זה, שאי אפשר לעצור, שבעצם אתה מחליט לאן אתה שולח ולמי אתה שולח, אז אתה צריך להחליט אם אתה רוצה להשתמש בתשתית הזה או לא. אנחנו החלטנו שכן. בגלל זה אנחנו עובדים בווב 3, בקריפטו, בבלוקצ'יין, כי אנחנו לא מאמינים בצנזורה, לא מאמינים בגוף שיודע יותר טוב מאיתנו, אנחנו לא סומכים כל כך על שלטון, כאילו לא ב-100%. אפילו, אתה יודע, אני גר בגרמניה, אבל פה זה קצת שונה, אבל עדיין אפילו פה אנשים לא כל כך סומכים על מדינה, ומשתמשים, מעדיפים מזומן. כן, אה? אז זאת התשובה. PayPal, לך איתו, אם לא אכפת לך שחוסמים לך חשבון לתמיד ולוקחים ממך כסף, ומחליטים בשבילך מה יותר טוב. אם אתה רוצה להיות עצמאי, אם אתה רוצה להחליט בשבילך, אם אתה רוצה להיות יותר חופשי בפעולות האלה, לך עם קריפטו.
פאבל עמדין, מנכ"ל איגרא לאבס, תודה רבה שהיית איתנו בפודקאסט אנשי הביטקוין.
תודה שהזמנתם. תודה רבה.
אנחנו היינו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, כזו לאתר של איגוד הביטקוין, יש המון דברים שאנחנו שמים שם באירועים וקבוצות וואטסאפ וכן הלאה. זהו, תהיו טובים. תודה רבה, פאבל עמדין.
תודה.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.